עוד אנחנו הולכים לקראת שביעי של פסח, נראה היבט אחד בעניינו של היום, וכמובן איך הוא משתלב עם כל חג הפסח, ועם הימים שלקראתם אנחנו הולכים, ימי הספירה ועד מתן תורה. נאמר בפרשת בשלח, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדינו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, בני ישראל יוצאים ביד רמה. אומר רש"י, איך פרעה בכלל ידע שברחנו, נכון? ההסכם היה שהולכים 3 ימים לעבוד את השם אלוקינו וחוזרים למצרים. איך נודע לו שברחנו? כותב רש"י, יקטורין שלח עמהם בלשים, כיוון שהגיעו לשלושת ימים שקבעו ללך ולשוב, וראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי. בחמישי ובשישי רדפו אחריהם, ליל שביעי ירדנו לים, מיליונים עוברים לצד השני, בשחרית אמרו שירה, עברנו לצד השני, בבוקר המצרים רואים שהים נבקע, הם נכנסים למים והמים מכסים אותם, ובשחרית אמרו שירה, והוא יום שביעי של פסח. לכך אנו קוראים שירה ביום השביעי, שביעי של פסח. מצד שני, בפרשת שלח, על הפסוק הכנף פתיל תחלת, כותב רש"י, 8 חוטים שבציצית, כנגד 8 ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים. רש"י אומר 8 ימים, פרשת שלח, פרשת בשלח, 7 ימים, שביעי של פסח, מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף. מסביר, הרי הם, רבנו אליהו מזרחי מרבותינו הראשונים על התורה, שאין בדבר סתירה. יד מתן תורה, הלילה היה קשור ליום שחלף. מבחינתו של פרעה, יציאת מצרים התחילה בחצות הלילה. שפרעה בא ואומר, קום מציאו. אומרים חז"ל, אמרנו לו, לא גנבים אנחנו, לא נברח באמצע הלילה, ולא נצא באמצע הלילה, נצא באור יום. אז כשהגיע היום החדש, מבחינת הלוח, זה כבר היה יום שני. מבחינת 24 שעות ליממה, מיציאת מצרים עד קריאת ים סוף, סך הכל 7 ימים. אז אין בדבר הזה סתירה. אבל מה שמעניין אותנו כרגע, וזוהי שאלתנו הראשונה, מה הקשר בין מצוות ציצית לקריאת ים סוף? על פניו ולא קרב זה אל זה, לא קשורים לגמרי אחד לשני. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, אמרו למור השיר על השם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים, נאמר על כך בגמרא בסנהדרין דף צדיק א', תנא רבי מאיר אומר, מנין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. שער לא נאמר, אלא ישיר, כי בעברית תקינה משה הרי מתאר דבר שכבר היה. הצירה כתוב אז שער. למה נאמר ישיר? מכאן לתחיית המתים מן התורה, לשירה הגדולה שתהיה בעת תחיית המתים. שאלתנו השנייה היא, מדוע היסוד של תחיית המתים מן התורה, האמונה בתחיית המתים, נלמדת דווקא דרך שירת הים? מדוע זה בעצם המקור לתחיית המתים מן התורה? שאלה שלישית, כתב לנו המשנה ברורה בסימן נ"א סעיף קטן י"ז, יאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, והאומר בשמחה מוחלים לו עוונותיו. האומר בשמחה שירת הים, לפעמים אדם מגיע מוקדם לבית הכנסת, מתחיל פסוקי דזמרה בנחת, יגיע לאז ישיר, אומר את זה בשמחה, ובנחת מוחלים לו כל עוונותיו. שאלתנו השלישית, מה כל כך מיוחד בשירת הים, שאמירתה בנחת ובשמחה, גורמת מיידית למחילת עוונות. בשאלה רביעית ואחרונה, ספירת העומר, פרשת אמור, נאמר עליה וידבר השם אל משה לאמור דבר אמני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ, שאני נותן לכם וקצרתם את קצירה, ובהתם את עומר ראשית ציחם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחורת השבת, יניפנו הכהן. זאת אומרת, יום שני של פסח, מתחילים לספור לעומר. נאמר על כך במדרש רבה בפרשת אמור. אמר רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לכמור להם לישראל, שהייתי נותן להם את המן, הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם. הדאוד הכתיב, עומר לגולגולת. ועכשיו, שאתם נותנים לי את העומר, אין לי אלא עומר אחד מכולכם. ולא עוד, אלא שאינו של חיטים, אלא של שעורים. וכך משה מזהיר את ישראל, ואומר להם, והבאתם את עומר התנופה. זאת אומרת, העומר, מנחת העומר, אנחנו מביאים מנחה חדשה להשם. ביום השני של פסח. בהמשך, נאמר על ספירת העומר, וספרתם לכם ממחרת השבת מיובריכם את עומר התנופה, שבע שבתות ממות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית יספרו 50 יום, וביום ה-50, והקרבתם מנחה חדשה להשם, ממשמותיכם תביאו לחם תנופה, שני עשרונים סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים להשם. שתי הלחם מביאים ביום ה-50. המעניין הוא, שנאמר במשנה במנחות, כל קורבנות הציבור והיחיד אפשר להביא מהארץ ומחוץ לארץ, מן התבואה החדשה שגדלה השנה, או מתבואה של שנה שעברה, חוץ מן העומר ושתי הלחם, שאינם באים אלא מן החדש ומן הארץ. העומר ושתי הלחם, העומר ביום שני של פסח, ושתי הלחם מחג שבועות, מביאים מהתבואה החדשה שגדלה בזו השנה. בשאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע התורה, כשעוסקת בשתי הלחם, נאמר, והקרבתם מנחה חדשה להשם. עם משבותיכם, תביאו לחם תנופה. שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה חמץ דאפנה, ביקורים להשם. רק על שתי הלחם, נאמר, מנחה חדשה להשם. למרות שמנחת העומר, זהה לשתי הלחם, כפי שאומרת המשנה, העומר ושתי הלחם אינם באים אלא מהתבואה החדשה ומארץ ישראל. אז מדוע כשהתורה עוסקת במנחת העומר ביום השני של פסח, לא נאמר מפורש בתורה מנחה חדשה להשם, כמו שנאמר בשתי הלחם שמביאים בחג השבועות? אלה הם השאלות, ודרכם בסייעתא דשמיא נראה פה דבר מדהים, נפלא עד מאוד, ממש ממש עולם הבא בעולם הזה, שייתן לנו הבנה, הן בימי הפסח שבהם אנחנו נמצאים, הן בימי ספירת העומר, קבלת התורה, ולימים שלאחר מכן. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדבריו של רש"י, שכותב 8 חוטים שבציצית, כנגד 8 ימים, מיציאת מצרים ועד קריאת ים סוף. רבנו המזרחי מסביר לרבותינו הראשונים, כי עד מתן תורה הלילה היה קשור ליום הקודם, ופרעה מצידו רצה שנצא כבר באמצע הלילה, אבל כשיצאנו בבוקר מבחינת הלוח זה כבר יום שני. אז באמת סך הכל זה 8 ימים. אם כן, מדוע חז"ל מקשרים את מצווה הציצית ל8 ימים בין יציאת מצרים לשביעי של פסח? מה בכלל הקשר ביניהם? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שירת הים. נאמר בגמרא, בסנהדרין דף צדיק א', היה ראוי שיהיה כתוב אז שר, למה נאמר ישיר לשון עתיד? מפה רמז לתחיית המתים מן התורה. שאלתנו השנייה היא, מדוע רמז לתחיית המתים מן התורה נלמד בדווקא משירת הים? שאלה שלישית, כותב לנו המשנה ברורה, בסימן נ' סעיף קטן י"ז, שכל מי שאומר את שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. מה כל כך מיוחד בשירת הים, שאם היא נאמרת על ידינו מדי פעם בשמחה, זה סיבה מיידית למחילת עוונות. שאלה רביעית והאחרונה, למדנו בדברי המשנה, שמעיקר הדין, מנחת העומר ביום שני של פסח, שתי הלחם בחג שבועות, מביאים מהתבואה החדשה שגדלה השנה בארץ, והם מהווים מנחה חדשה להשם. אז מה ראתה התורה לציין? רק ביחס לשתי הלחם, והקרבתם מנחה חדשה להשם. מדוע זה לא נאמר מפורש גם ביחס למנחת העומר? הרי מנחת העומר גם היא מהתבואה החדשה ומהארץ. אז מה ראתה התורה לציין את זה בדווקא ביחס לשתי הלחם ולא למנחת העומר? אלה הם השאלות, נלך לאט לאט, סייעתא דשמיא באמת, נראה פה דבר מדהים. רבנו יהודה הלוי כתב פיוט נפלא, שמנהג ישראל בהרבה קהילות, לשיר אותו, לומר אותו, בזמן ברית מילה ובשביעי של פסח. לפיוט נאמר, נקרא, יום ליבשה נהפכו מצולים, או ים ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיפכו גאולים. מדובר פה על קריאת ים סוף. בין הקטעים נאמר כך, הבאים ממך בברית חותמך, ומבטן לשמך הם הנימולים. שירה חדשה שיפכו גאולים. זאת אומרת, כל אמא בהיריון, אם היא יודעת שאם יהיה לה בן, ימולו אותו ביום השמיני. ואת זה רבנו יהודה הלוי מחבר לשביעי של פסח, לקריאת ים סוף, שירה חדשה שפכו גאולים. הוא ממשיך וכותב, הרי אותם לכל רואה אותם, ועל כנפי כסותם יעשו גדילים, דהיינו ציצית, שירה חדשה שפכו גאולים. מעניין רבי יהודה הלוי, את דבריו של רשי, מחבר מצווה ציצית לשירת הים. הוא רק מוסיף שזה לא רק מצווה ציצית, אלא גם כן ברית מילה, גם היא קשורה לשירת הים. דברים האלה מאוד מאוד לא ברורים, הרי ברית מילה הייתה במצרים, לפני יציאת מצרים. כפי שנאמר בכל ברית, ויעבור עלייך וירך ומתבוססת בדמייך, הוא אמר לה בדמייך חיי, בדמייך חיי. מה זה פעמיים בדמייך חיי, בדמייך חיי? דם פסח, שחיטת הקורבן, ודם מילה, כי הרי כל הרי לא יאכל בו. זה היה לפני קריאת ים סוף. מצווה ציצית, נתנה לנו אי שם המדבר באחד השלבים. אז איך המצוות האלה מתחברות ומתקשרות לשביעי של פסח? אז מסביר משך חוכמה מאיר שמחה מדווינסק פרשת שלח עם מעט ביור בדבריו דבר מדהים. ברוא עולם, החליט לברוא עולם. איך ברוא עולם יכול לברוא עולם והנוכחות שלו קיימת בעולם? הרי ברוא עולם זה אש. אין יכולת לשום דבר לעמוד מול אש של הבריאה, של הבורא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיסה את אורו, את האור שלו. כמו שבגד מכסה את הגוף שלנו, כך בורא עולם חיסה את האור. מה היה הכיסוי? הבריאה עצמה. מתחת לבריאה נמצא אורו של בורא עולם. מדי פעם, ככה מגלה לנו מעט מהאור הגדול הזה, ואז תגובה מיידית היא, אלוקים ענק, גדול, יש אלוקים. פירוש הדבר שבורא עולם מגלה לנו מעט מהאור שלו, זה ניסים ונפלאות, בצורה בלתי רגילה. אז התגובה הספונטנית, וואו, יש אלוקים. אין ליחיד ואין לציבור. אין ליחיד ואין לציבור, בכל מצב, בכל זמן. אבל בדרך כלל האור מכוסה. הבגד הזה, שבורא עולם חיסה את האור שלו, נקרא העולם, יש בו ארבע כנפות. שנאמר, וקבץ פזורינו מארבע כנפות הארץ. מארבע כנפות הארץ. בא בורא עולם ואומר לנו, יש לי בקשה אחת. תבינו, אומר לנו בורא עולם, אתם לא עבדים שלי. אתם לא פועלים שלי. אנחנו כולנו, כולנו שותפים. אני צריך אתכם לא פחות ממה שאתם צריכים אותי. שנאמר, אתם עדיין נאום השם. ולכן לא גמרתי את הבריאה, את הבגד, שזה מכסה את אורו של בורא עולם וזוהי הבריאה, חיכיתי שאתם תגמרו. איך? תטילו בארבע כנפות הארץ ציצית. דהיינו, בכל פעולה שתעשו, בכל עסק שתתעסקו, בורא עולם מעולם לא אמר בו להגיד לאף אחד מה לעשות. ודבר אחד הוא כן אומר לנו, ומה שנבחר לעשות, שנייצג אותו. שנרבה כבוד שמיים. אז בכל פעולה שתעשו, תייצגו אותי, תנו לי גם כן מקום. ואותו דבר בורא עולם אומר, לנו אנחנו שותפים איתו לא רק בבריאה, אלא גם ביצירה של עצמנו. כי בורא עולם בכוונה לא ברא אותנו מעולים, על מנת שנמול את עצמנו ונשלים את כל מציאותנו. ולכן מעניין מאוד שהמצוות האלו נקראות ברית. יש להם יכולת השפעה על כל שאר המצוות. הנה, לא אומרים מצוות המילה תתקיים בשעה זו וזו בבית כנסת, מודיעים על מילה שהולכת להיות. אלא מה כותבים? ברית המילה. ברית, אומרים חז"ל, זה 612. מצוות המילה יש לה כוח השפעה על 612 מצוות נוספות. דהיינו סך הכל, על כל יתר המצוות. אותו דבר המצווה של ציצית. כותב לנו רש"י, ציצית בגימטריה 600. צדיק יוד, ועוד פעם צדיק יוד, זה 100-100, פעם 200, ועוד תף 400. ויש 8 חוטים, 5 קשרים, 613. זאת אומרת, המצוות האלה מקפלות בתוכם את ההרגשה, אנחנו שותפים עם בורא עולם בבריאה. נתן לנו להשלים את הבריאה ולהשלים את עצמנו. ולכן, ואתה בן אדם אומר לנו, בעל המשך חוכמה, אם תהרוג את הבריאה, תעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ולכן, המצוות האלו, כל עניינם, שנחוש, שנרגיש שאנחנו שותפים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה נוספת. העבודה הראשונה במקדש כל בוקר, הזכרנו זה פעם בהקשר אחר, תרומת הדשא. דהיינו להוציא שאריות הבשר, את האפר מהקורבנות, ורק כהן עושה את זה בבגדי כהונה. ישראל לא יכול לעשות את זה, ודאי לא עובד זר. מה כל כך חשוב להתחיל עם זבל את הבוקר במקדש? להתחיל עם תמיד של שחר, ובהמשך היום, נדאג לנקות את השאריות של הבשר וההפר. התשובה היא, אומר תוספות הראש במסכת ברכות בדף ג', שם רבי יהודה ברזילאי מרבותינו הראשונים, הדבר שהכי חסר לקדוש ברוך הוא מאז חורבן הבית, לא השולחן ולא המנורה ולא המזבח, אלא הרמת הדשן. ולמה? כי בזה שאנחנו מנקים, אנחנו בעצם יוצרים יכולת להיכנס למקום. כי קודם אי אפשר היה להיכנס, הוא היה מלוכלך, שריות של בשר שרוף, ואפר. בורא עולם רוצה שנבין, אנחנו שותפים מלאים. והשותפות הזאת היא לנצח. אז באופן סימבולי, המפתח לכל שותפות, וכל דבר בחיים, בין בני זוג, בין עובדים ביחד, וכדומה, לתת מקום אחד לשני. כשאדם מרגיש נתנו לו מקום, הוא מחזיר בחזרה במקום. אז הנה יצרנו מקום כביכול בורא עולם. אתה יכול להיכנס, אנחנו שותפים ביחד. פעם הראשונה שהרגשנו שאנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, היה בשעת קריאת ים סוף. נדמיין לעצמנו מה קרה שם. מדהים פשוט. היה מקדימה, המצרים מאחורה, חיות רעות, הרעיות נמרים, טייגרים מסביב, אין יכולת לזוז מילימטר. פשוט החיים נעצרו, חד וחלק. ופתאום נבקע הים, בעצם קיבלנו פה תחושה אמיתית, עמוקה, שבורא עולם נותן לנו יד. עד אותו רגע ראינו את הניסים במצרים, אבל ההתייחסות הייתה אצבע אלוקים, אצבע ועוד אצבע. כן? יש ליל הסדר, שהגענו למכות, יש נוהגים עם האצבע, כל מכה להוציא כמה טיפות של יין מהכוס, לצלחת, דם, צפרדע, קינים וכך הלאה. הרגשנו אצבע אלוקים, אבל בקריאת ים סוף הבנו, רטרואקטיבית, שמה שהיה במצרים, זה לא היה אצבע. זה היה מה? יד הקדוש ברוך הוא. על חיינו המסורים בידיך. את התחושה הזאת הרגשנו בוודאות, בוודאות, בקריאת ים סוף, אבל גם בהסתכלות רחבה לכל מה שהיה במצרים. וכשבורא העולם משית לנו יד, מצפה מאיתנו, כמו בין בני אדם, להושיט יד בחזרה. ואם אנחנו נדע להושיט לו את היד, הוא ייתן לנו שני ידיים. שנאמר מקדש השם, כוננו ידיך. ונסביר את הדברים. אנחנו יודעים שהפעם הראשונה שמצאנו את המושג של מספר, היה בבריאה. וערב ובוקר, יום אחד. ואחר כך, יום שני, שלישי, רביעי. מה המשמעות של מספר? ניקח מספר 5. מספר 5 עניינו שקדמו לו 4 ספרות. 1, 2, 3, 4. מספר 7, מספר 6. כל מספר מכיל בתוכו את המספרים שקדמו לו. אין יכולת להגיע למספר 3 אם לא קדם לזה 1, 2. ונאמר הרי שבורא עולם סיים את מלאכתו, והיכל אלוהים בהם השביעי מלאכתו מכל אשר עשה. והישבות בהם השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, הבריאה מושלמת בשבעה ימים. זאת אומרת, היום השביעי בעצם כולל בתוכו את כל ששת הימים שקדמו לו. זה הרמב"ם בדבריהם של חז"ל על היום השביעי, מיני מתברכים כולי יומא. ממנו מתברכים כל הימים. זה היום השביעי. זאת אומרת, מספר מעל 7, דהיינו המספר 8, הוא מעל הטבע, הוא מעל הבריאה. אבל יש לנו עוד מסלול של מספרים בעולם. והוא, כשבעולם מראה את יום ראשון, הוא מאוד עוצמתי, משמעותי, רק בתנאי שהוא חלק מעוד 6 ימים אחרים שבאים אחריו. כשבעולם מראה את יום שלישי, הוא עוצמתי ומשמעותי, רק בגלל שיש עוד 6 ימים איתו ביחד. ראשון שני לפניו, רביעי חמישי שישי שבת אחריו. זאת אומרת, כל יום בבריאה הוא היום עם עוצמתו והמשמעות המלאה שלו, רק אם הוא חלק מעוד 6 ימים אחרים. זאת אומרת, אחד היום פלוס 6, 7 פעמים. כמה זה יוצא? 1 פלוס 6, 7, כפול 7, 49. המספר הגבוה ביותר בבריאה זה 49. יש מבטאת שערי קדושה, יש מבטאת שערי תומה. זה המקסימום. לבורא עולם, הרי שהוא קרא לנו את הים, ונתן לנו יד, בורא עולם אומר, אנחנו עכשיו הולכים ביחד. אני אלך איתכם, ואני רוצה להגיע איתכם לאיפה? ליום ה-50. אתם מקסימום יכולים להגיע ל-49. נגיע ליום ה-50, מה יהיה ביום הזה? נקבל את משהו שבא מלמעלה, את התורה. אז מעניין, האות, המספר 8 והמספר 50 מסמלים דבר שהוא מעל הטבע, מעל הבריאה. כמה זה נפלא, 8 באותיות זה חטא, 50 באותיות זה נון, חן, גרייס, אם נמצאתי חן בעיניך, אומר משה לבורא עולם, כשיש נשיאת חן, יש את הברכה הגדולה ביותר. נשיאת חן עניינה, רואים אדם שהוא פה, אבל הוא מחובר לשם. בברכת כהנים, הברכה השמינית בראש הפירמידה, והיא חונקה. נשיאת חן זו עוצמה אדירה. שום דבר לא עומד מול חן. קוראים באמת אדם שהוא באמת מורם, מחובר למשהו שהוא גבוה יותר. לבורא עולם, אומר לנו, נלך ביחד כדי שנגיע לאותו יום 50. וזה רמוז שנאמר בכל יום הבריאה, וערב ובוקר יום שני, יום שלישי. אבל ביום שישי כתוב, וערב ובוקר יום השישי. השישי, אומר רש"י, המתין הקדוש ברוך הוא עד שישי בסיוון, אם נקבל את התורה העולם יתקיים, ובורא עולם קרא ליום הזה השישי. למה? הוסיף היי, השישי, מקבלים עליהם תורה, העולם יישאר קיים. זאת אומרת, בורא עולם בעצם ברא אותנו פה לעולם, שכל עניינו להראות שאנחנו מחוברים למה שנמצא מעלינו. ולכן כמה זה נפלא. כל יום שבורא עולם גמר את מלאכתו בבריאה, נאמר כי טוב. שהוא גמר לברוא אותנו, נאמר ויהי אלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מהו ההבדל בין טוב לטוב מאוד? טוב זה הרמוניה. כל הבריאה יוצרת פאזל מושלם. כל יום הוא חלק של פאזל. והתמונה הנפלאה של כל הבריאה, זה נקרא טוב. מאוד זה יכולת לזהות פוטנציאל ולממש אותו. לכן מאוד אומר המדרש רבה זה אותיות אדם. רק לנו יש את הכוח לבנות, ליצור. בורא עולם אומר לאדם, אני יחיד למעלה, אתה יחיד למטה. תבנה, תיצור, אבל תראה שאתה מחובר אליי. כך היה האדם עד שהוא חטא. כשהוא חטא, הוא איבד את המאוד. נשאר לו רק הטוב. ואז ירדה מיטה לעולם. ואז הוא איבד את עוצמתו. עד שהגיעו האבות, אברהם, יצחק, יעקב. ואיפה האבות והאמהות תמונים? איפה הם ישני אפר? במערת המכפלה. ולמה דווקא שם? כי הפירוש של המילה מכפלה זה הכפלה, זה בית ועלייה, כמו שכותב רש"י. אדם גר בבית עם כמה קומות, בבית, אז לא כל קומה זה כתובת אחרת. זה אותו רחוב, מספר הבית שייך לכל הקומות, ואדם עולה, יורד מקומה לקומה בתוך ביתו. כך האבות והאימהות היו פה, אבל מחוברים למה שמעליהם. עולים ויורדים. לכן אברהם אבינו, בגיל 175 שנה, אומרים חז"ל, בגימטריה, המכפלה, כל חייו היו חיים של מכפלה. יצחק אומר, האריזה זה אותיות קץ חי, הגיע לקץ בעקדה, הכל נפתח לפניו, ומלאכי השרת זלגו עיניהם דמעות לתוך עיניו, הוא נהיה עיוור בהמשך, אז הוא הגיע לקץ וחי חיים חדשים. יעקב אומר את הגמרא, בתענית דפי לא מת. מה זאת אומרת לא מת? שהוא חי פה, הוא היה מחובר כל הזמן לשם. זה לא היה דרמה בשבילו לבוא מפה לשם. וכך נוצרנו כעם, ויצאנו מבית עבדים, עמדנו על הים, ראתה שפחה משלא ראה יחזקאל. פירוש הדבר, הגענו למצב שתן לנו תחושה פנימית עמוקה, בורא עולם נותן לנו יד. אנחנו שותפים מלאים. במילים אחרות, מיטתו של אדם, עניינה, כמובן צער, יגון, אבל הנשמה חוזרת למקורה, וכשהיא תחזור בחזרה, היא תהיה בו לאורך ימים ושנים לנצח. אחרי זה תחיית המתים, ממציאות של מיטה תהיה תחייה, התחלה חדשה. פעם אחת אנחנו עם ישראל חווינו תחיית מתים בלי מיטה. מתי? בשעת קריאת ים סוף. היה ברור זה נגמר, שום דמיון הכי פורה שיש בעולם, לא דמיין שהיה מבקע. והנה זה קורה. הבנו בורא עולם נתן לנו יד. והרזנו לו יד. כי הבנו שכל מה שהיה עד היום זה גם היה יד השם. ואז אומר בורא עולם, בואו נלך ביחד. ונצעד ביחד. אני אלך איתכם. והלכנו איתו עד המקסימום שאפשר להגיע. עד היום 49. עד ממחרת השבת השביעית. שמה אומר לנו בורא עולם, הנה עכשיו אתם מחוברים אליי. קבלת התורה יום ה-50 מוגדרת בחז"ל, אני אמרתי אלוקים אתם. חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא, שחיים חיי נצח, אין יותר מיטה. אבל כדי להראות שאנחנו ראויים לזה, בורא עולם ביקש מאיתנו 40 יום להמתין למשה, שהוא ירד עם התורה, שיתקיים בנו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. למה דווקא 40 יום? כי המספר 40 מסמל לעולם התחלה חדשה. אומר יונה, בעוד 40 יום נלווה נהפכת. או האנשים מתהפכים, או היא תתהפך על האנשים. הם הבינו את זה טוב, חזרו בתשובה. המבול היה 40 יום ו-40 לילה. מלכות, 40 יקנו ולא יוסיף. מקווה טהרה, 40 שאה, התחלה חדשה, לידה חדשה. 40 עניינו, התחלה חדשה. זה המשמעות של המספר 40. בכל למרות שיש עכשיו נראה שאנחנו ראויים למדרגה הזאת. נמתין למשה, ויש איזה עיכוב. עם ישראל התחיל להתבלבל, כי זה משה האיש לידנו מהיה לו. איפה הוא? רצו גם שאנשים ישתתפו בעגל. אמרו, מה פתאום, השתגעתם? אמרו לגברים. אז מה עם משה איננו? מי הוציא אותנו ממצרים? בורא עולם? מי קרא לנו את הים? בורא עולם? משה השליח, אז משה לא יהיה מישהו אחר. יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. ואישה בכולה ללא מצאתי. שום אישה לא השתתפה בחטא העגל. כבר אמרנו הרבה 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 פעמים. אליעזר נותן לרבקה נזם. היום קוראים לזה עגיל. אומרים הראשונים עגיל, זה אותיות עגל. והאות יוד שמסמלת את שם השם. אישה יכולה לענות עגיל, כי אישה בכל אלה לא מצאתי בחטא העגל. אבל אם היינו מחכים עוד מעט, החיים היו חיי נצח. ולכן, מבינים עכשיו היטב, בצורה נפלאה, רמז לתחיית המתים מן התורה, אז ישיר משה ובני ישראל, שם חווינו באופן מעשי, מציאות של תחיית מתים. לא דרך תהליך של מיטה שנוצרת חיות חדשה, אלא בפועל ראינו, אין מצב. זהו, זה גמור לגמרי. והנה נוצרו חיים חדשים. ומי שגמר את חייו, סוס ורוחבו של פרעה רמה בים איתו ביחד. כן, כל האומר שירת הים בשמחה. מה זאת אומרת בשמחה? שמחה נמצאת בלב. אז למה נאמר בשעת קבלת התורה, שכל אחד מאיתנו קיבל כתרים? למה אומרת המשנה, שלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, כתר שם טוב. ראיתם פעם בעולם רב עם כתר על הראש? ראיתם פעם כהן גדול עם כתר על הראש? יש לו ציץ על המצח, לא על הראש. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, שום מלך לא לובש כתר על הראש. כתר זה ביטוי למשהו שמחבר אותנו למה שמעלינו. זה כתר. כתר של תורה ומלכות. שאר הכתרים. הכתר. היה לנו בשעת קבלת התורה, אבל איבדנו אותו, כי לא היה לנו את היכולת להמתין 40 יום מלאים. אבל, מכיוון שזה היה אז, זה מה שחזל אומרים לנו, כל אומר שירת הים בשמחה, מוכלים לו על כל אבונותיו. למה מוכלים לו על כל אבונותיו? כי אדם אומר אותו בשמחה. מה זה שמחה? כשאדם מרגיש הוא מחובר למה שמעליו, איך נאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה הסיבה לכל הכללות הנוראות שהתורה מציינת. לשמחה זה יכולת לחיות פה, יעשה כל אדם מה שהוא אוהב, אבל להיות מחובר למה שמעליו. אז בשירת הים, יש את התחושה הזאת. כל מה שיש לנו, בא מבורא עולם, אין עוד מלבדו. והדברים הקטנים הם הדברים הגדולים. אדם חי כך, באמת משדרג את יראת השמיים שבו. מוכלים לו כל אבונותיו. ולכן, מצווה ציצית, קשורה לשירת הים, לשביעי של פסח. איך היא קשורה לשירת הים? שאנחנו חייבים להרגיש, אנחנו שותפים עם בורא עולם. הוא צריך אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותו. זה השמחה הגדולה. ואלה הימים, מפסח, עד מתן תורה בו, הוא נותן לנו יד, צועד איתנו. הולך איתנו יד ביד, הוא רוצה שנתעורר, שנבין שאנחנו בעצם שותפים מלאים עם בורא עולם, שותפים מלאים, ואם נחזק את זה בנו, אז בורא עולם ייתן לנו עוד יד, שני הידיים, מקדש השם כוננו ידיך. ככה אנחנו מבינים היטב, דווקא בשתי הלחם, שזה מאכל אדם, כתוב מנחה חדשה. כי מאכל אדם בעצם מבטא אותנו, שיש יכולת של התחדשות, אבל עומר שעורים זה מאכל בהמה, ובהמה אין שום התחדשות, כל אמה נמצא בה, כמו שאומר המהר"ל, כל אמה, מה שהיא, נמצא כבר בה, שור בן יומו קרוי שור, אין הבדל בין שור בן יומו, לשור בן שנתו, רק יותר בשר, מעבר לזה כלום, זה, חזם מלמדים אותנו, ההתחדשות, עבור כל השנה, נמצאת בימים האלו, לחזור למאוד. כן, גם על אברהם אבינו, בשעה כשמשה רבנו בא לקבל את התורה, צא הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של אברהם, של משה דומה לאברהם, אמר להם, אצלו אכלתם, זה הילדים שלו, מיד הודו, נתנו את התורה לעם ישראל. בשר ודם יכול להכין אוכל למלאך? כן, כי היהודי הכי נמוך יכול להגיע ולהיות גבוה יותר מהמלאך הכי גבוה, כי המלאכים נמצאים באותו מקום, רגליהם רגל ישרה, בלכתם לא יסבו. שם הוא עושה את שליחותו, פועל את שליחותו, מממש את שליחותו. האדם, בגלל שיש יכולת לרדת, מטה מטה יש גם יכולת לעלות מעלה מעלה. וזה מה שמשה אומר למלאכי השרת, שהוא בא לקבל תורה, אמרו לו, מה עושה פה ילוד אישה? אומר, בורא עולם, תחזיר להם תשובה. אומר, אני אחזיר תשובה למלאכים? פחד פחדים לדבר עם מלאך, אש! אל תדאג, אחוז בכיסא כבודי, תחזיר להם תשובה. אומר להם את עשרת הדיברות, זה לא שכנע אותם. אז אין לנו אמא ואבא כי אנחנו מלאכים. ואין לנו שבת ולא תרצח ולא תגנב ולא תינוב ולא תחמוד. אין לנו. אנחנו מלאכים. זה לא סיבה שניתן לך את התורה. אמר להם, כלום יצר הרע יש בכם? מיד הודו לו. אתם מלאכים, כמה שאתם גדולים. איפה שיצרו אתכם, שם אתם נמצאים. אבל האדם, יש לנו יכולת של עלייה וירידה, ירידה ועלייה. מיד הודו. זה באמת כבוד שמיים הגדול. שאדם גם אם הוא נמצא רחוק, הוא יכול להגיע קרוב ולהיות מעל כל מלאך. וכמה זה נפלא, שבורא עולם עשה את פניו של משה דומה לשל אברהם. נאמר את זה במדרש. בזכות אברהם לקח את המתנות. שנאמר לקח את המתנות באדם, ואין אדם אלא אברהם. שנאמר ביהושע האדם הגדול בענקים. אדם אותיות מאוד. האבות חיו פה והיו מחוברים לשם. האבות והאימהות, הם חיו חיים של מכפלה, וה-DNA הזה עובר אלינו. זה ממעשה עדינו נרבה בכבוד שמיים. אז הקשר הזה עם בורא עולם, גם יחזק את הקשר עם כל ארץ ישראל. כי בעוד מקום נאמר מאוד, שיהושע וכלב אומרים לכל עם ישראל, אל תיבהלו מדברי המרגלים, מוצאי דיבת הארץ. טובה הארץ מאוד מאוד. היא מחברת אותנו בכל ההיבטים לקודש בריחו. כל ההיבטים. אין ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. שום מקום אחר בעולם, שום מדינה אחרת. אין ארץ ישראל של מטה, אומר השפת אמת, כנגד ארץ ישראל של מעלה. פירות הארץ אין כפירות הארץ בשום מקום בעולם. כמו שכותב לנו הבך, קדושת הארץ בתוך הפרי. מאוד מאוד נמצאים פה בארץ ישראל ומחוברים למה שמעלינו. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. תמיד עיני השם אלוקיך, במרשית השנה ועד אחרית שנה. נמצאים בימים האלה של פסח, של ההתחדשות, של ההרגשה, שבורא עולם נותן לנו לא רק עצמו, נותן לנו יד, ועוד יד. הוא מבטיח לנו, שני הידיים, מקדש השם כוננו ידיך, כפי שהרגשנו, שאת קריאת ים סוף. עם זה הולכים וסופרים, מגיעים עד למקסימום 49. אז אפשר לקבל את התורה באופן של ואתם הדבקים והשם אלוקיכם חיים כולכם היום. לכן בימים הגדולים האלה, קח את ההיבט הזה איתנו, כמה שנחזק החיבור שלנו עם קודש הבריחו, איך נייצג את שמו בכל עשייה, הרבה בכבוד שמיים, ייצור לו עוד מקום בכל דבר שאנחנו עושים, זה יתקיים בנו ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם הייתה כבר בשעת קבלת התורה, תחזור בחזרה אלינו, ונזכה באמת, ונקדש השם כוננו ידיך, שירה לה השם כי גאו גאה, סוס ברוחבו, וכל האויבים, תבוא בים, ואנחנו נזכה ונאמר, זה כלי וענווהו, אלוקי אביו הרוממנו, ונזכה באמת, מכוח, הגילוי הגדול של בורא עולם עלינו בימים אלו, שיתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחי כראשית, תוך ברכה, תוך בריאות ומתוך מילוי כל משאלות ליבנו לטובה.